סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה, ואנחנו מקליטים אותו בפתחו של שבוע הספר, שבוע המבצעים הגדול של הספר עושים פוליטיקה למי שעוד לא רכש. אני ממליצה מאוד למי שמחפש הרחבה על מה שקורה כאן בפודקאסט, וגם מנסה להבין איך הנקודות מתחברות. אנחנו רואים כל כך הרבה שערות פוליטיות ביומיום, למה כל זה קורה? אני חושבת שתקבלו שם תשובה מצוינת, אז אתם מוזמנים למצוא את עושים פוליטיקה גם באתר של עברית, גם באתר של ידיעות ספרים, קופון 6991, או בחנויות הספרים. ולמי שרוצה, אני גם מגיעה להחתמות אישיות בשבוע הספר, זה יקרה במוצאי שבת, במתחם סורונה בתל אביב, בשעה 9, מי שרוצה לבוא לפגוש אותי, וגם קצת לשוחח על פוליטיקה יותר ממוזמן, אני אשמח לראות אתכם וגם לציין אתכם את המאורע המרגש הזה, הספר עושים פוליטיקה, כבר שבוע רביעי ברשימת רבי המחר, אתם מוזמנים. ויאללה, לענייננו, והיום פרק לבקשת הקהל, בקשה שאתם שלחתם לי דרך הסטורי, אז אנחנו שומעים עליהם הרבה בחדשות, בעיקר כשמשהו מתפקשש ואין על מי להטיל את האחריות, אבל היום נעצור ונחשוב מה אנחנו באמת יודעים על העוזרים הפרלמנטריים, מה הם עושים כשהם קמים בבוקר, כמה הם מרוויחים, איך הם הגיעו לשם, ובעיקר, למה זה כל כך חשוב. אז איתנו אלעד וולף, שלום אלעד.
שלום, מחכה כבר להגיע לסרונה, להחתמות.
יאללה, ניפגש שם, ואתה גם היית עוזרה של תמר זנדברג, מין דובר מיתולוגי בכנסת, הרבה עולים מתייעצים איתך, היום אתה מנהל קמפיינים ציבוריים. אז אתה יודע, בוא נתחיל מבראשית, זה מנגנו בקודש כאן בפודקאסט, איך מתקבלים להיות עוזר פרלמנטרי? מה, שולחים קורות חיים בפקס?
קודם כל זה לפעמים לא רחוק, כלומר, הרבה פעמים חברי כנסת מפרסמים שהם מחפשים יועץ בכל מיני מקומות של משרות פוליטיות, קבוצות בפייסבוק, דברים כאלה, ומגיעות פניות רנדומליות, אבל בסופו של דבר, הפניות הטובות, האיכותיות ביותר, מגיעות מפה לאוזן. כשמחפשים בשביל חברי כנסת, אני, כמה חברי כנסת פנו אליי, לדוגמה בשנה האחרונה, בבקשות לעזרה, וזה מתגלגל ככה מפה לאוזן.
איך בכלל התחלת?
אני התחלתי בתור פעיל פוליטי, הייתי פעם יותר תמים ואידיאולוגי, התחלתי כפעיל פוליטי לכל דבר ועניין. צמחתי בתוך סביבה אקטיביסטית, וככה הכרתי מפלגות, חברי כנסת, יועצים שלהם באופן אישי.
ומה אמרת להם? תדעו שאני רוצה להשתלב, אם אתם מחפשים תתקשרו אליי.
הייתי בסביבה, וכששמעתי שהתפנה, ביקשתי הזדמנות, או גם יצרו איתי קשר, הייתי גם בשני סבבים. בסופו של דבר, זה אזור שיש הרבה תחלופה בכנסת, ואנשים מחפשים, ומחפשים אנשים טובים, וזה לא פשוט למצוא אנשים טובים.
איזה ניסיון צריך?
והדבר החשוב, אגב, הוא יותר מהניסיון, הוא המודעות הפוליטית. צריך להבין פוליטיקה, צריך להיות עם תשוקה לפוליטיקה, ולכן אדם שהוא עם תשוקה לפוליטיקה וכבר נמצא באזורים פוליטיים, אז זה הדבר הראשון שצריך ברשימה.
מהניסיון שלי זה משולב, יש חברי כנסת שמאוד חשוב להם להעסיק אדם שהם מכירים, ומוכנים לתת הזדמנות רק למישהו שהם בוטחים בו, אנשים יותר ככה פרנואידים, שרוצים לדעת את מי הם מכניסים, הרבה פוליטיקאים גם יש סודות שהם לא רוצים שכל אחד ישמע בדיוק. ויש כאלה שכן עוברים על קורות חיים, מסתכלים ואם יש מישהו עם קורות חיים בולטים במיוחד, יכולים לזמן גם לרעיון. זאת אומרת, עדיף לשלוח ואז לעשות שקאפ. קיבלתם, זה רלוונטי, ויכול להיות שיבוא הרגע שזה עוזר מתפטר איזה יום, תורק את הדלת בחמת זעם ונשארים מהרגע להרגע בלי, וכל מי שאתה רוצה להביא לא יכול. ואז הקורות חיים האלה הופכים רלוונטיים. אני מכירה אנשים שהגיעו דרך קורות חיים.
נכון. בסופו של דבר, גם אם את שולחת קורות חיים, כדאי שתעשי באמת את הבדיקת המלצות, מי מכיר את החק שיכול להמליץ עלייך באופן אישי. ההמלצה האישית מאוד חשובה, אבל יש ערך לקורות חיים שהגיעו לחק, וגם צריך להבדיל בין המשרות הפרלמנטריות, ונרחיב עליהן, כי בסופו של דבר, קורות חיים בעולם התקשורת מאוד חשובים אם אתה רוצה להיות דובר. אז אם יש לך קורות חיים מרשימים בעולם התקשורת, כן, זה יכול לסייע. למשרה הפוליטית, אולי פחות. אז גם לקורות חיים יש משמעות לתפקיד שאלה.
אז מה למשל חשוב שיהיה בקורות חיים של מי שרוצה להיות עוזר פרלמנטרי?
אין דרישות קונקרטיות, זה לא מכרז, לא צריך תואר, לא צריך שום דבר. יש רק דרישה אחת, וזה לא להיות קרוב משפחה של חבר הכנסת. חוץ מזה, זה לשיקולו הבלעדי של חבר הכנסת. אז אם הוא מגיע, לדוגמה, לעולמות הפרלמנטריים, יכול להיות שרקע בעולם המשפט או הכתיבה, אם הוא רוצה להגיע לעולמות התקשורת, הדוברות, אז רקע בעבודה עם הפקות טלוויזיה, או מהצד הזה, או משרדי יח"צ, עבודה עם תקשורת, ולעולמות הפוליטיים לא הייתי ממליץ לקחת אנשים דרך קורות חיים, זה עולם שצריך באמת באמת להיות, לחיות בו פוליטיקה, אין משמעות לתארים, אין משמעות לאקדמיה, יש ממש משמעות לשטח ולהבנה של השטח.
אז מיד נדבר על מה הם עושים כשהם קמים בבוקר, אבל שווה להעיף מבט גם בתלוש השכר של העוזרים הפרלמנטריים. יש מין תדמית שזה תפקיד מאוד יוקרתי, אבל בוא נאמר, השכר לא תמיד משקף את זה. המשכורת של העוזרים הפרלמנטרית עלתה מאוד בשנים האחרונות. כשאני אגב התחלתי בפוליטיקה לפני בערך 20 שנה, או מימי עוד בערוץ הכנסת, עוזר פרלמנטרי המרוויח, אני חושבת, אולי 5,000 שקל, משהו באזורים האלה. היום אנחנו מדברים על שכר התחלתי של 9,000 שקלים, וזה יכול להגיע גם ל-17,000 שקלים, אבל זה תלוי בוותק, בתארים האקדמיים, יש כאלה שמקבלים תוספת על זה שהם היו לפני זה בתפקיד בכיר אחר בשירות המדינה, אבל בוא נאמר, 17,000 שקלים משכורת מכובדת, אבל ביחס לשעות, זה לא בהכרח העסקה הכי משתלמת בעולם.
לא, מי שמגיע להיות עוזר פרלמנטרי, אגב, שינו את זה ליועץ פרלמנטרי, בגלל השכר, אז אני מאוד מאוד ממליץ שלא. העבודה היא מסביב לשעון, בין 24-7 ל-24-6, בהתאם לחק ולשבת, אבל היא סביב השעון. במחיר שעתי של העבודה הזו, היא לא משתלמת. במה שהיא גוזלת, היא לא משתלמת. היא משתלמת למי שרוצה לעשות את זה או משליחות אישית, או מבאמת התעניינות מאוד עמוקה בפוליטיקה, ולקחת חלק במנגנון ולראות מבפנים. זה באמת מעניין, זה באמת מרתק, זה לא משתלם.
זו השקעה, זו השקעה בקריירה שלך. אתה משקיע בקשרים, אתה משקיע בניסיון, ואתה פותח את הדלתות. כן, וכשאתה אומר מסביב לשעון, זה באמת מסביב לשעון. צריך להבין שיש לילות לבנים בכנסת, זה יכול להיות אפילו שני, שלישי, רביעי ברצף, הם גם יכולים להישאר במלון אם הם רוצים, והם מקבלים איזשהו סכום כולל החזר הוצאות לאשל למי שגר רחוק, שנה בין 2,000 ל-2,000 וקצת שקלים. כשאנחנו מדברים על סביב השעון, הכוונה היא באמת שלעיתים שללות לבינים במקצוע הזה.
זה תרתי משמע. אגב, מאז שיש ממשלת 61 ועכשיו 60, אז הפיליבסטרים באמת נמשכים לפעמים ראשון עד חמישי של ימים רצופים בכנסת בלי לחזור הביתה. שלא נדבר על נסיעות לכנסים באילת, אפילו בתקופת פגרה נוסעים לאילת, זה נסיעה של כמה שעות הלוך, כמה שעות, זה ממש ימים שלמים שמבלים בצפיפות עם החק, עם שאר הצוות, זה התמסרות לעוד אירוע, לעוד משפחה.
כן, זה מאתגר.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
מבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוזיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המתוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
אז בוא נדבר על הדבר החשוב באמת, מה הם עושים, וחשבנו הרבה ביחד איך לפרמט את זה. אנחנו נחלק את חמשת התפקידים המרכזיים של כל לשכה פרלמנטרית, ואחרי זה נבין איך מחלקים את העבודה בין שלושה אנשים, מה זה יוצר, מה זה גורם, ובאמת איזה כוח אדיר יש לעוזר פרלמנטרי בידיים. אז בוא נתחיל מהדבר הראשון שכל לשכה פרלמנטרית צריכה להפיק ולייצר, וזה תקשורת, דוברות. שנינו יודעים הרי שזה הדבר שהכי חשוב לרוב חברי הכנסת, אז יש אדם שזו אמורה להיות עבודתו.
נכון. יש, כמו שאמרתי הרבה פעמים, שבוחרים איש מקצוע, שמביאים דובר שהוא מתחום המקצוע של הדוברות, ויש הרבה מאוד פעמים שמטילים על אחד מהצוות להיות דובר, או גם דובר וגם מנסח הצעות חוק. לדעתי זה נראה בהתאם, כשזה לא מקצועי, אבל עבודת הדובר היא לייצר בעצם את העשייה הפרלמנטרית של חבר הכנסת, ולגרום לתקשורת לדווח עליה.
תתאר לי איך נראה יום של דובר של חבר כנסת.
קודם כל קמים בבוקר לעבור על כל העיתונים, לראות אם יש איזשהו נושא שרלוונטי לחבר הכנסת ששווה סביבו לעשות מה שמכונה פולו-אפ, כלומר פעולה פרלמנטרית שהיא למעשה בהמשך לאותה ידיעה בתקשורת, שומעים את כל התוכניות הבוקר, גלי צהל, רשת ב' ושאר המקומות.
למשל, סתם לצורך העניין, היום התפרסם שהתעללו בנערות חוסות במעון, סתם לדוגמה, אז חבר הכנסת יכול להחליט שהוא יוזם דיון, או מגיש הצעת חוק, או עושה כל מיני מהלכים, ואז הדובר צריך להתקשר לאותו כתב, להסביר לו שזה המהלך, אם זה יכול לעניין אותו, לנסות לדחוף את החק לעניין הזה בכוח, 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 בכוח.
לתת לחק אילה להיות המרואיין הרלוונטי, כלומר, בעקבות הפרסום, פנה חבר הכנסת X לבקשה לדיון דחוף, והנה הוא עולה להתראיין ברדיו לנושא הזה. ולכן
יש גם המון עבודה יזומה, אבל
רוב העבודה הזו היא יזומה. כלומר, לפעמים אנחנו מדברים על יוזמות אמיתיות פרלמנטריות שצריך לתקשר לעיתונאים, אבל הרבה פעמים זה אירוע שקורה, ואז הדובר יוזם את זה באמצעות הפרלמנטרים. זה יכול להיות פנייה ליועץ משפטי הממשלה שאחד מהצוות צריך לכתוב, זה יכול להיות באמת בקשה לדיון דחוף, זה יכול להיות הרבה מאוד כלים שיש לחבר כנסת, אבל הדובר צריך א', הרבה פעמים לחשוב עליהם בעצמו, וב' גם לתקשר אותם כדי להפוך את החק להיות רלוונטי לאירוע.
אז יש למעשה לדובר כמה וכמה משימות. אחת היא להיות מעודכן, ויש לזה המון המון משמעויות. הוא יכול לבקש מהחק שלו לנאום במליאה, הוא יכול לעשות סביב כל נושא שעולה בתקשורת המון המון פעולות. הוא יכול גם ליזום בעצמו אירועים תקשורתיים, דרך חומרים שמגיעים אליו ללשכה וכדומה. הוא צריך לטפל בפניות שמגיעות גם, הרי פונים עיתונאים וצריך לתת להם מענה ויש להם שאלות ויש להם קושיות. גם זה משהו שצריך לעשות וגם צריך להכין את החק לרעיונות. זאת אומרת, זה עבודה די במשרה מלאה או שזה משתנה בהתאם לתקשורתיות של החק?
זה הרבה יותר במשרה מלאה, כי בסופו של דבר רק לעבור על כל עיתוני הבוקר ולהיות מעודכן בכל פוש שיוצא באמצע הלילה על חבר כנסת שהחליט להיות חברת כנסת עידית סילמן ב-5-6 בבוקר, הסיפור הזה יצא. זאת אומרת, זה סביב השעון, זה חדשות. ואם הדובר לא מוציא הודעה מיד, אז יוציא הודעה של דובר אחר. יש לו 120 מתחרים לכל הפחות. ומכמה חדשות, שמי שהוציא ראשון, מדווחים, ואין מה עכשיו לדווח על כל ה-120 אחד אחרי השני.
אני חושבת שאתה מעלה פה נקודה מאוד חשובה, כי אנשים לא מצליחים להבין כמה העבודה הזאת מלחיצה. חבר כנסת, וזה כלל אצבע שנכון בכל נקודת זמן, אף פעם לא מרוצה מכמות התקשורת שהוא מקבל. גם אם הוא יתראיין כל יום, כל היום, הוא עדיין יבוא לדובר ויגיד, למה הוא היה שם ולמה אני לא הייתי פה ולמה לא הוצאנו שם. זה עבודה עם המון לחץ. זה נשמע ככה סטרילי מבחוץ. אבל כמו שאתה אומר, אם החבר מפלגה שלו שמתמודד מולו בפריימריז, הוציא את ההודעה קודם והוא נכנס ואתה לא, אז הלך לדובר היום.
נכון. אגב, גם אם שניהם נכנסו, אבל העורך בחר את התמונה של החק שמתמודד מולו, זאת בעיה של הדובר. ויש את האלמנט של להיות ראשון ולהגיב הכי מהר, והרבה פעמים מתעסקים בנושאים שונים ומשונים, אז צריך גם להיות, זה לא רק החדשות הפוליטיות, זאת אומרת, אנחנו פה מתעסקים בפוליטיקה, אבל בסופו של דבר חק שמתעסק בענייני סביבה, צריך גם כל היום להיות בעניינים על מה קורה במדורי הסביבה, וכתבי הסביבה, זה עוד עולם שלם. הדובר של חק צריך להיות מומחה קצת בכל אחד מהתחומים, הוא צריך להבין קצת רווחה, להבין קצת חינוך, להבין זה, בנוסף לפוליטי, שזה כמובן הארדקור.
ברור, וזה מאוד חשוב הנקודה הזאת שאתה מציין, כי דובר הוא לא טכנאי, דובר טוב צריך להיות בקי בשיח ברמה שהוא כבר יודע מה הדבר הבא שיעלה בשיח. הרי מה זה חדשות, איך מייצרים חדשות? אתה צריך להיכנס לראש לעיתונאי וכבר להבין מה הסיפור הבא שהוא יחפש. לפעמים פונים אליי דוברים שהם לא מנוסים, עם סיפורים למשל שכבר שודרו, או הם בכלל לא בקצב שהעיתונאי נמצא בו. אז אני חושבת שדובר טוב זה באמת התמסרות טוטלית לעבודה, ואנחנו משקיעים בזה ככה ומרחיבים על הדבר הזה, כי זה רובד מאוד משמעותי בחייו של כל חבר כנסת, ובתוך הדוברות אני חושבת שאפשר גם להכניס את העולם של ניהול הרשתות החברתיות.
נכון.
שהיום הוא גם כמעט משרה מלאה.
זה עוד כלי שהתווסף, כי בסופו של דבר, פעם הודעות דוברות היו יוצאות בביפר, לעיתונאים, והיו משאירים להם פתק על התא שלהם בכנסת. זה כבר לא הסיפור היום. היום, מעבר לזה שמוצאים בוואטסאפ לכל הרשתות וצריך כל היום להוציא הודעות, גם צריך לעלות על זה ציוץ, צריך לכתוב על זה פוסט, צריך לעלות ללייב בפייסבוק, צריך לעשות שאלות ותשובות באינסטגרם. בסופו של דבר, העבודה הזאת היא כמעט בלתי נגמרת, וגם, כמו שאמרנו, נכון שיש את הפרלמנטרי ויש את כל הנושאים האלה שאנחנו ניגע בהם, אבל הדובר צריך גם תמיד להיות בסינרגיה עם כל שאר הדברים שקורים. אם יש עכשיו דיון בוועדה שהפרלמנטרי מכין, אז צריך לייצר איזה אייטם לקראת הדיון בוועדה. זאת אומרת, הדובר ממש צריך להיות על כל האירוע כל הזמן.
ואני חושבת שעוד מעט נתחיל להבין עד כמה לשכה שיחסים בטובים וחיוביים היא לשכה שיודעת לעבוד נכון, ולשכות שבהם העוזרים מתחרים אחד בשני, וזה קורה המון ומיד נסביר למה, הם לשכות שבדרך כלל חבר הכנסת יתקשה לפרוץ קדימה. אז דיברנו על הזרוע התקשורתית, הדוברות, ניהול הרשתות החברתיות, כל העבודת שיווק שנעשית. הזרוע השנייה ששווה לגעת בה היא הזרוע הפרלמנטרית. מה עושה היועץ הפרלמנטרי כשהוא קם בבוקר?
אז היועץ הפרלמנטרי, קודם כל, הוא צריך גם להיות מותגן בחדשות, כי הרבה פעמים יש כל מיני כלים פרלמנטריים שהדובר לא בהכרח יכיר, אבל היועץ הפרלמנטרי יכול לבוא ולחשוב על הרעיון הזה. דובר לא תמיד מכיר את הכלים של השאילתות, של הצעות לסדר, של ועדת חקירה פרלמנטרית שאפשר לדרוש בימי רביעי, וכל מיני, מה שנקרא, טריקים פרלמנטריים כאלה. אז קודם כל, גם לפרלמנטרי יש חלק בתקשורת, באמת לחשוב איך מייצרים אייטמים. וחוץ מזה, הוא צריך לעבור על הלוז, כי לא הרבה יודעים, אבל בסופו של דבר, כל חברי הכנסת יכולים להיכנס לכל הוועדות, לא רק הוועדות שהם חברים בהם. ולכן יום של חבר כנסת מתחיל בזה שהוא בשמונה בוועדה אחת.
הוא בוחר בכלל באיזה ועדות הוא
כן,
רוצה להיות היום.
כן, מתנהלות המון ועדות במקביל. הפרלמנטרי צריך להחליט יחד איתו לאיזה ועדות הוא ייכנס. ואז הוא נכנס ביום אחד, תוך שעתיים או שלוש, לארבע או חמש ועדות.
ולפעמים היועץ יכין לו דברים לסט בכל אחת מהם.
בדיוק, ובכל ועדה הוא צריך להיות מוכן. הוא צריך לדעת על מה מדברים, מה הנושא, מה הרקע. אז זה הרבה מאוד מהעבודה של הפרלמנטרי, שהרבה פעמים גם צריך להיות בקשר עם ארגונים חוץ פרלמנטריים. כי הוא צריך לקבל את הרקע של ארגוני הסביבה לדיון הזה, ואת הרקע של ארגוני הרווחה לדיון הזה, כמובן,
והם רוצים להיפגש,
בהתאם לאג'נדה של אחת.
ואחר כך עסוק, אז הם יושבים עם היועץ, והם מסבירים מהיועץ, והיועץ מסביר לאחת, אם כדאי לתמוך או לא כדאי לתמוך, והלוביסטים רוצים לדבר, זאת אומרת, הוא אחראי על כל הזרוע של הכלים הפרלמנטריים, חקיקה, כמו שאמרת, שאילתות, הצעות לסדר וכדומה, ואני חושבת שאחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי, כשככה נכנסתי וצללתי לתוך לשכות פרלמנטריות, זה עד כמה הכוח שלו עצום. לצורך העניין, אם אתה קמת בבוקר וראית שאתה רוצה לעשות הצעת חוק על אותו מעון שהתעללו בו, אז אתה תגיד ליועץ הפרלמנטרי, בוא נעשה הצעת חוק, ואפילו תגיד לו אולי בכותרת שצריך מצלמות, סתם, במעונות. אז היועץ הפרלמנטרי יקבע פגישה בלשכה המשפטית, יבדוק מה החוק כבר קובע בעניין, אחרי שהוא ידע מה החוק קובע בעניין, הוא ינסח את הסעיף של החוק, הוא יכתוב בעצמו את הצעת החוק, הוא יניח אותה, זאת אומרת, הוא פשוט עושה הכל לבד. החבר כנסת בסוף יקבל הצעת חוק, וירוץ איתה, אבל את כל זה עשה עבורו בדרך כלל אדם בן 20.
נכון, והרבה מאוד מהחיכוכים אגב, זה הפער בין מי שמתעסק בתקשורת שסליחה, אבל צריך את הכותרת, לא כל כך אכפת לו מהעומק של החוק, אל מול הפרלמנטרי שלא לכבודו ובצדק, להגיש חוק שאין בו בשר ואין בו, והוא לא מתבסס על המצב הקיים לדוגמה. ולכן,
וזה קורה הרבה, שהח"כים אומרים, תגיש, לא משנה שכבר יש 100 כאלה, או שאפשר לסדיר את זה בתקנות, תגיש, תגיש, אני רוצה להוציא שגשתי הצעת חוק.
והרבה, כן, הרבה פעמים, מבחינה תקשורתית, אני אומר לעצמי, בוא נגיש על זה הצעת חוק, ואז יבוא לי הפרלמנטרי ויגיד, אבל אני צריך קודם לבדוק מה המצב בעולם, כמה תקציב זה עולה למדינה, אז הרבה פעמים יש באמת
מתח.
יש מתח שכזה. שחות טובות יודעות לפתור אותה.
כן, אז לעוזר הפרלמנטרי יש באמת אחריות עצומה. אני מתקשה אפילו להמחיש עד כמה יש לחבר כנסת המון 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 משימות שהוא לא מגיע אליהם. למשל, חבר כנסת שצריך לבחור חברים לאיזושהי ועדה, או להתכונן לוועדות משנה, או הוא באמת בוועדת חקירה, והוא צריך להכין דוח. את כל הדברים האלה עושה בסוף הילד הצעיר, חבר הכנסת איננו בדרך כלל יושב ועושה את זה, הוא מקבל את התוצר הסופי, הוא עובר עליו, הוא חותם עליו גם, אבל את מרבית העבודה עושה עוזר פרלמנטרי, וגם הוא צריך להדגיש את זה, תובע בעבודה. בלשכה שעובדת, יש לו 20 הצעות חוק במקביל, וחמש שאילתות להגיש היום, וחמישה נאומים לכתוב, והוא גם צריך לכתוב את הנאום למליאה בדרך כלל, המון, המון, המון עבודה. אז זו הזרוע השנייה, ויש לנו עוד הרבה. בואו נדבר עכשיו על היועץ הפוליטי. עוד מעט נדבר על איך זה שיש שלושה עוזרים ולפחות חמש, שש משימות ענק לעשות, אבל קודם כל בואו נפנה זרקור לעולם הפוליטי, כי עם כל הכבוד לתקשורת ועם כל הכבוד להצעות חוק מבריקות, אם אין לך גייסות במרכז ובחברי המפלגה, אז אתה לא תהיה בכנסת הבאה.
נכון. עכשיו, הדבר הזה אגב משתנה בהתאם למפלגות ולשיטות הבחירות בהן. לצורך העניין, מה שצריכה לעשות מפלגה שיש בה פריימריז או חברי מרכז, התפקיד של היועץ הפוליטי משתנה בין זה לבין מפלגה שאין בה את
שבה מועצת גדולי התורה בוחרת.
בדיוק. או שבה יושב ראש בוחר. עכשיו, היושב ראש הרבה פעמים מבחר לפי פופולריות, ואז אחת מהעבודות של היועץ הפוליטי הוא לייצר את הפופולריות של החק גם חיצונית, וגם פנים ארגונית. כלומר, שהוא יופיע בהרבה כנסים, שיואבו אותו הפעילים, שהוא יהיה איתם בקשר יומיומי, כדי שיושב ראש המפלגה ירצה אותו גבוה, או לכל הפחות לא ירצה לדחוק אותו.
נכון, אני חושבת שיש פה הבחנה מאוד ברורה. מפלגות שיש בהן פריימריז, היועץ הפוליטי הוא האלוהים של הלשכה. ממש, הוא הבן אדם שכולם יודעים שהקריירה שלהם תלויה בו, אם הוא עושה עבודה טובה ויכין את השטח כמו שצריך לסגור את הדילים הנכונים וכדומה, אז יהיה עתיד פוליטי. ולבין לשכות שנגיד ביש עתיד, אז היועץ הפוליטי, אז כמו שאתה אומר, הוא יעשה ביום שישי את המפגש עם צעירי יש עתיד בנווה מונוסון, אבל בסדר, בזה, ועוד איזה שניים, שלושה אירועים. זה לא בכלל באותו נכון. קנה מידה.
צריך גם להבין שמפלגות עם פריימריז לצורך העניין, הרבה פעמים היועץ הפוליטי, אם דיברנו על הכלים בלשכה, לפעמים צריך לפתור איזה עניין באיזה מועצה אזורית בצפון, כי יש לך שם קבוצת מתפקדים שרוצה לשנות משהו, אז הפוליטי צריך לגייס את הפרלמנטרי לנושא הזה עכשיו, להגיש חוק או שאילתה שתעזור לאותה קבוצה, בדיוק.
וגם זה יוצר מתח, בגלל שהיועץ הפוליטי יש לו המון אינטרסים פוליטיים, והוא רוצה לתת לכל אחד מענה, ושכל אחד ירגיש שהחק עובד בשבילו, והיועץ הפרלמנטרי יודע שהרבה פעמים זה מאוד בעייתי. רגע, למה אני מתערב בנושא הזה? רגע, למה להכניס את החק לדבר הזה? רגע, יש לנו כבר מיליון דברים, כבר מחכות לנו עשרות שאילתות שם. זאת אומרת, יש פה גם מתח מובנה, וכל אחד רוצה לעשות את החלק שלו הכי טוב. הוא לא רוצה לפנות היומן שלו עכשיו כי איזה קבוצת לחץ התחילה לעבוד שעות נוספות.
נכון. אבל בסופו של דבר, הרבה פעמים באמת במפלגות דמוקרטיות, במפלגות עם פריימריז, היועץ הפוליטי הרבה פעמים יתווה את הטון.
ארץ ישראל, המוכרת לנו היום, על נופיה, עתיקותיה והיושבים בה, היא תוצאה של אלפי שנות היסטוריה. ומעטים האירועים שהשפיעו באופן עמוק כל כך על הארץ ועל ההיסטוריה היהודית, כפי שהשפיע עליהן חורבן בית המקדש השני. סדרה חדשה בהגשתי, בשם שורשים עמוקים, מסע אל ההיסטוריה בתקופת בית שני ולאחריה, סוקרת את האירועים וההתרחשויות שהובילו לחורבנם של ירושלים ובית המקדש, והשינויים שהתחוללו בעקבותיהם. הצטרפו אליי ואל מיטב הארכיאולוגים והחוקרים של רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ומשרד המורשת, למסע בין 12 פרקים אל האירועים ששינו את ההיסטוריה היהודית לתמיד. שורשים עמוקים, סדרה חדשה על ההיסטוריה של תקופת בית שני ולאחריה. זמינה להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אז בואו נדבר על המשימה הרביעית, גם היא משימה חשובה מאוד. פתאום נכנס לנו פה רובד שלם שהוא לא כל כך קשור, כי עד עכשיו אנחנו מדברים על אנשים שהם יותר אנשי מקצוע, ופה יש לנו המון עבודה לעשות שהיא עבודה יותר מזכירותית, פקידותית, בואו נאמר, משימה שהרבה יותר אנשים יוכלו לבצע אותה.
נכון. היא אגב מתחלקת להרבה פעמים ללנהוג, היא מתחלקת ללנהל יומן, היא מתחלקת להביא אוכל.
להעלות אנשים על הקו, לחבר שיחות ועידה.
נכון. והיא יכולה להתאפס כאפורה, אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים על ימים שהם באמת כל כך לחוצים ברמה שלא מספיקים לאכול צהריים, המזנון נסגר, צריך לדאוג להביא אוכל. זאת אומרת, בעבודות אחרות, הבן אדם שהיה הולך להביא אוכל, זה היה נשמע כאילו מדובר בבוס מתאמר או מפונק, אבל באופן אמיתי, אם יש ועדות, ואחרי זה יש ישיבת סיעה, ואחרי זה יש מליאה, והמזנון נסגר, אז צריך שמישהו יביא אוכל.
אגב, איפה עובר הגבול? מה מותר לבקש מעוזר פרלמנטרי ומה לא? אני יכולה לספר לך, למשל, על חברות כנסת שהתייעצו איתי, אם זה נשמע לי הגיוני לבקש מהעוזרת, לאפר אותם ולעשות להם שיער, או לבחור להם את הבגדים. אין מישהו שמגדיר מה בדיוק הם יכולים לבקש ומה לא.
נכון.
אתה יכול ללכת להקפיץ את הילד לגן?
האם זה לגיטימי לשמור רגע על הילד בזמן שצריך להיכנס למליאה ובאת עם התינוק, כי אבא היה לו בבית? זאת אומרת, זה עבודה של 24-7, היא מצריכה באמת דברים שאין אותם בעבודה היומיומית אחרת, שבה את מסיימת את המשמרת והולכת הביתה. ולכן הגבולות מתשתשים.
למשל, העניין של הנהיגה הוא עניין מאוד משמעותי. אף אחד לא רוצה לנהוג את חבר הכנסת, אבל מישהו בדרך כלל יצטרך לעשות את זה. זה פער מאוד גדול, ואנשים שמגיעים עם תארים אקדמיים, וככה מחפשים להתעסק בעניינים המקצועיים, מוצאים את עצמם, לפעמים נוהגים את חבר הכנסת 5 שעות ביום.
אבל אני גם רוצה להגיד לך שלנהוג חבר הכנסת, זה לא פינוק של חבר הכנסת, כי בסופו של דבר...
אני לא אמרתי זה פינוק, אני פשוט אומרת שזה מכניס מתח בלשכה.
לא, ברור, אבל הרבה פעמים נתפס מה הוא צריך שינהגו לו. אבל שעה שלמה שחבר הכנסת יכול לשבת לענות לטלפונים, לעשות שיחות, הוא לא יכול לעשות את זה כשהוא נוהג. זמן נסיעה זה הזמן הכי טוב לצורך העניין להשלים שיחות טלפון, שזה מליאת לא יכולה.
אני רק חושבת שחשוב למי שמתעניין וחושב להיות עוזר פרלמנטרי, לדעת שהתפקיד הזה בא עם המון המון עשייה שהיא לאו דווקא כיפית, ולא בהכרח אתה תעוף עליה, מה שנקרא.
מישהו יצטרך לנהוג.
ולפעמים זה 6 שעות, באמת, 3 שעות לצפון, עוד שעה לזה, ובסוף היום אתה עוד תצטרך לנהוג הביתה.
אני אחד היועצים היחידים שקיבל פטור מנהיגות, וזה אך ורק בגלל שחברת הכנסת טענה שזה עושה לבחילות כשהיא מגיעה לאירועים.
אתה אומר, מצאת דרך שפחות ירצו שאתה תנהג, כמו ברמזור, שלא עושים את המשימות כמו שצריך, כדי שזה לא יוטל עליך. אגב, למשל, אני זוכרת מפעמים שהייתי בלשכות פרלמנטריות, מי עושה את הקפה? בוא, הסברנו, יש דובר, יש יועץ פוליטי, יש יועץ פרלמנטרי, מי על אנשים, אתה יודע, זה לא אנשים שתופסים את עצמם כמישהו שעכשיו יעשה קפה שחור לעשרה אנשים שנכנסו ללשכב, צריך להכניס מגש, והם עושים את זה. זאת אומרת, זה הכל הולך ביחד.
בעיניי לשכה טובה היא לשכה שבה זה לא עול לבקש את הדברים האלה. כי להכין קפה זה לא איזה משימה שנכנס עכשיו אורח, האורח חשוב, צורך העניין, אני הדובר ונכנס עיתונאי, אני מציע קפה רגע לעיתונאי, כדי שתהיה פגישה טובה. אם צריך להספיק להביא צהריים, דיברנו על זה, או להספיק לעשות איזה משהו שנייה, ללכת לקנות איפשהו, אז מי שזה יכול להיות קרוב לתחום שלו, או פנוי לרגע לאיזה שעה, יעשה את זה. בלשכות שבהן באמת יש את התחושה המשפחתית הזאת שבעצם נלחמים למען מטרה משותפת, זה קורה. ובתחושה שמגיע בן אדם ומרגיש שהוא בא רגע לעבודה ורוצה לחזור הביתה, אז הגבולות הם הרבה יותר קשים. אפשר לקחת לדוגמה תביעה שהפכה להיות תקשורתית נגד מרב מיכאלי, שאחת היועצות שלה לשעבר טבעה אותה על כל מיני דברים של התעמרות בעבודה. אז חלק מהדברים באמת ביניהן, מה שנקרא, אי אפשר לדעת, אבל אחד הדברים שטוענת היועצת באותה תביעה, הם דברים שהם חלק מעולם היום-יום של יועץ. לצלם באירוע אישי את חברת הכנסת, בסופו של דבר אין אישי. לצלם ולעלות לאינסטגרם משהו אישי הוא מקצועי. לשמור מקום שמצטלם טוב בוועדה ובשביל זה להגיע שעה קודם כדי שתהיה את המקום הכי טוב במצלמות, זה חלק מעבודה תקשורתית. בסופו של דבר, הדברים האלה שנתפסים בעבודה אחרת כאולי מפונקים, כאולי לא לגיטימיים, בעבודה הזו שבה באמת חיים כל הזמן ביחד, הם דברים שהם הכרחיים.
זה ממש משרה מלאה, כי אתה יודע, בלשכה של חבר כנסת מתקשרים עשרות אם לא מאות אנשים ביום, שכל אחד צריך לרשום הודעה ולוודא שהחבר כנסת חזר ולוודא שהפגישות מתקיימות בזמן. אתה יודע, בכנסת הרבה פעמים יש לוז של פגישות, אבל אז הלוז של המליאה משבש את כל הלוז של הפגישות. אז להזיז את כל הפגישות ולקבוע את המחזור. זה ממש עבודה מלאה.
נכון, אבל וגם פה אגב, כן צריך תפיסה פוליטית, למרות שזה נשמע מזכירותי, כי בסופו של דבר כן צריך להבין שכשהדובר מנחית ראיון בשמונה בבוקר בפלטפורמה מרכזית ברדיו, האם היא חשובה יותר מהפגישה שמתקיימת כרגע, או לא חשובה יותר מהפגישה שמתקיימת כרגע. הרבה פעמים צריך לקבל את ההחלטות האלה בשביל חבר הכנסת, לדעת שמוציאים אותו מהפגישה הזאת, כי הרעיון הזה חשוב יותר, ואז צריך לדעת לעדכן. אגב, עוד פעם, הרבה פעמים עניינים שיש בהם אינטריגות עם הפוליטי. הפוליטי אומר, זאת פגישה שאין מצב, זה יהיה חוסר כבוד אם חבר הכנסת יצא ממנה, והדובר הרבה פעמים יחליט שהרעיון הזה אסור לפספס אותו, ויש פה משקל לבן אדם שאמור לנהל את חבר הכנסת, שכביכול מזכירותית, אבל זה ממש החלטה פוליטית.
כן, למרות שהרבה פעמים חברי הכנסת בסוף מקבלים את ההחלטות האלה, אבל יש גם מקרים שבהם חבר הכנסת במליאה, או אינו נוכח, ובהחלט צריך מישהו שיעשה סדר בדבר הזה, ועוד עושה לי בתי, לפני שנגיע לעוד כמה נושאים חשובים אחרים, הוא סוגיית פניות הציבור. כשמדובר בלשכה של חבר כנסת, בואו נבין את האירוע הזה. פניות ציבור יכול להיות הר של מסמכים שמגיעים לפעמים אפילו מדי יום.
ממש מדי יום. עכשיו, בכנסת יש בקומה מינוס 2, ודואר ישראל, יש ממש סניף של הדואר שנמצא בכנסת, מגיעות לשם המון פניות של אנשים שעדיין שולחים בדואר. ככה פעם היו שולחים, אחרי זה התווסף גם מייל, רק להבין כמה פניות ציבור היום חברי כנסת מקבלים בפייסבוק. שם היום נמצאות רוב פניות הציבור, למעלה מ-100 פניות ציבור ביום לחבר כנסת שהוא פופולרי בפייסבוק והוא מוכר, בטח חבר כנסת שמזוהה עם נושאים מסוימים, אז אם יש לך בעיה בנושא הזה, את יודעת שזה חבר כנסת, הרי כל כך חשוב לו להדגיש בתקשורת כמה הוא מזוהה עם הנושא הזה, אז אם זה תופס והציבור יודע, אז פונה אליו.
וגם היום, אם לא ענית לפניית ציבור, אז הבן אדם יכול לעשות צילום מסך ולהגיד, תראו, הוא מדבר גבוהה גבוהה, שאכפת לו מה קורה בגן הילדים, אבל אני פניתי אליו אתמול והוא אפילו לא ענה לי, זאת אומרת, כל פניית ציבור היא גם יכולה להתגלגל להיות פיגוע תקשורת. שורתי.
נכון. ועוד פעם, אם אנחנו חוזרים לפוליטי, את גם לא יודעת מי האיש שפנה. בסופו של דבר, יכול להיות שזה הבן של לא יודע מי, והוא מתלונן שהחק לא עונה לו. ואז חבר הכנסת נורא מופתע שהצוות לא העביר לו את הלשכה, כמו שאנחנו אומרים. זה גם לא רק הדובר, אף אחד מהצוות אף פעם לא יכול לרצות את החק. אין מה לעשות. זה by definition, כי כשיש מאות פניות ביום, וזה באמת מאות לפעמים, מאוד קשה שלא לפספס איזושהי פנייה.
נכון, עכשיו צריך לומר משהו חשוב לגבי פניות ציבור. יש פניות ציבור שהן מאוד פשוטות. קיבלת כבר 100 מאותו סוג ואתה יודע את התשובה. זאת אומרת, לפעמים זה קורה, פניות ציבור יכולות להיות על בן אדם שנוזל לו הבית והמידר לא טיפל, ופניית ציבור יכולה להיות על מישהו שרוצה לקדם איזה חוק, או רוצה לדעת איפה עומד נושא מסוים, המגוון הוא עצום. ויש פניות ציבור שהן time consumer מטורף. יש אנשים שאתה יודע, בעיות אצלם, ואני אומרת את זה בכאב גדול, בלתי נגמרות, הן מולטי-דיסציפלינריות, הן נוגעות גם למשרד הרווחה וגם למשרד הבריאות, וגם ואתה צריך לפנות לכולם, לחכות שכל הפקידים שם יענו לך, שאתה תענה חזרה לבן אדם. זאת אומרת, טיפול בפניית ציבור, זה לא משהו שאתה מסמן על אבי, כי אם לא פתרת לבן אדם את הבעיה, אז לא עשית כלום.
יש הרבה מאוד פניות ציבור, שהן הפתרון אלינו פרלמנטרי, שאולי אפשר לפתור את זה באמצעות שאילתה, שאולי אפשר לפתור את זה באמצעות איזשהו דיון או פנייה לאנשהו. הרבה פעמים זו עילה טובה לחוק, ויש הרבה מאוד פניות ציבור שהן תקשורתיות. כלומר, אם מישהו מספר על משהו שקרה בגן הילדים של הבן שלו, אז הדובר יכול להגיד, או, זה סיפור, אני אתן את זה לכתב חינוך, נשים את החק שייתן איזה סינק יפה במעדורה, ונעשה מזה אייטם. אז
וגם זה דורש ברור אם הבן אדם רוצה תקשורת, מוכן להיחשף, לא מוכן להיחשף, זה הכל עבודה.
נכון. ואגב, עוד פניות ציבור שהן חדשות יחסית בעולם הזה, זה הרבה פעמים בקשות לסרטוני יום הולדת, זה פניית ציבור
וואו,
לכל דבר
וואו, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה, ואם למה עשית להו ולא לזה, ו
מישהו צריך לצלם את כל הסרטונים האלה, לתפוס את החק לחצי שעה ביום, לעמוד מאחורי מסך ולהקליט את כל הסרטונים. הרבה פעמים זה, מה דעתכם על? יש הצעת חוק בנושא מסוים, האם תתמכו, לא תתמכו. יש הרבה מאוד פניות ציבור שהן אפילו לא בעיות, אבל כדאי לענות אליהם. בית ספר עושה עבודה באזרחות, צריך לדבר עם החק. המון פניות ציבור כאלה.
פעם עשיתי כתבה בכנסת, שלחתי 3 פניות ציבור לכל חברי הכנסת, לראות מי עונה, מתי עונה, מי פותר את הבעיה. שלחתי 3 בעיות אמיתיות, לא סתם אנשים, ואני חייבת להגיד לך שלא מעט חברי כנסת ענו, אבל לא המון חברי כנסת התגייסו לזה ברמה שעד שהבעיה נפתרה, אבל היו. אבל יש פה שונות מאוד גדולה בין הלשכות, והיא לא רק עניין טכני, עניין אידיאולוגי. יש חברי כנסת שרואים את עצמם כמחוקקים, כמי שצריכים להיות במקרו, כמי שצריכים להכווין את הכיוון של מדינת ישראל, והם לא אמורים לפתור עכשיו בעיה של כל אדם שנתקל באיזה קושי, ויש חברי כנסת שאומרים, לא, אני פה כדי להיות הכתובת של האזרח שבקצה, ומשקיעים בזה המון המון המשאבים שלהם, וזה פשוט עניין תפיסתי. זה תפיסות שונות לגמרי של התפקיד.
כן ולא, כי הרבה פעמים יש משהו תקשורתי בחק שנתפס בתור זה שמטפל בבעיות הקטנות. אני יכול להגיד שנגיד סמוטריץ' נתפס כשר תחבורה שהיה מאוד מאוד משפיע. אני חושב שאחד המהלכים התקשורתיים שהוא עשה, זה העובדה שהוא היה ידוע בזה שהוא עונה לפניות ציבור על כל איזה תחנת אוטובוס איפשהו. זה כן גרם לו להתפס איכשהו בתפיסה היסטורית כמי שהיה מאוד פעלתן. צריך לזכור שהוא היה שר תחבורה, 3-4 חודשים, ובכל זאת. אז יש לזה גם הרבה פעמים ערך תקשורתי לאיך את נתפסת כמי שונה לפניות ציבור.
בייחוד אם אין לך מנופים אחרים, אז זה מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו בעצם מדברים פה על לשכה שיש בה המון עבודה אצל חבר כנסת שעובד, ובסך הכל 3 אנשים, אגב, עד לא מזמן היו רק 2. היה מאבק ציבורי מאוד מאוד גדול לעלות ל3, וכולם אמרו, החקים האלה שוב, הבכיינים שרוצים עוד אנשים שעזרו להם, אבל צריך לומר, באמת יש שם המון המון עבודה, והחלוקה של העבודה היא הדרמה האמיתית של לשכות פרלמנטריות. כי כמו שאמרנו, יש מישהי שבא לנהל יומן ולא בא לה להתעסק בשום דבר אחר, ויש מישהו שבא לו לעשות דוברות ולא בא לו לעשות שום דבר אחר, אבל בפועל יש פה נגיד 6 משימות ליבתיות, 5-6 משימות ליבתיות, ו3 אנשים. אז תמיד יהיה פרלמנטרי שגם ינהל לשכה, או יועץ פוליטי שגם יעשה דוברות, או מנהלת לשכה שהיא גם, לא יודעת, יועצת משפטית. והדבר הזה יוצר המון 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 מתח וחיכוכים ומעמדות בתוך הלשכה.
נכון, כי גם יש תפקידים שנתפסים יותר יוקרתיים, ויש תפקידים שנתפסים פחות יוקרתיים, גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. והרבה מאוד פעמים אנשים רואים בעצמם כדמות מקצועית, והם לא רוצים להתעסק במשהו לא המקצוע שלהם. אני יכול, אגב, להעיד על עצמי, אני הייתי על תקן דובר, ולא הסכמתי לעשות שום דבר שהוא לא עבודה תקשורתית.
וזה יוצר מתח. אז זה אומר שהיועץ הפרלמנטרי צריך גם לענות על פניות ציבור, גם לעשות פוליטי, והמזכירה, בוא נודע על האמת, בדרך כלל היא רק מזכירה. ברוב הלשכות שאני מכירה, זה לא הולך ביחד. אז נוצר פה עומס מאוד מאוד גדול על אחד האנשים, וזה בדרך כלל יוצר עצבים.
נוצר עומס על כולם, למען האמת, כי הסינכרון הזה מאוד בעייתי, והרבה פעמים גם אנחנו מדברים על זה שיש איזו תחרות, גם מול החק, גם מול לשכות אחרות, בסופו של דבר כל היועצים יושבים ביחד, הם מתחרים למי הכי בכיר ביניהם, אפילו בלשכות אחרות, במפלגות אחרות.
ויש גם קרב על הקרבה לחק. יש הרבה לשכות, למשל, שחק בהם סומך רק על בן אדם אחד באופן מוחלט, נגיד מישהו שהולך איתו 20 שנה, אז הוא גם יודע מי היה אצלו בלילה, והוא באמת יודע מה הוא מתכנן וכדומה, ואחרים הם מין כאלה באים והולכים, וגם זה יוצר דינמיקה של...
והרבה פעמים מקנים, שרק אחד מהצוות בעצם יודע איפה החק היה אתמול בלילה. שמתפרסם בתקשורת שהוא היה באיזה פגישה מאוד משמעותית, ורק אחד מהצוות ידע את זה, והשאר לא ידעו את זה. וזה גם מובן, כי הם מרגישים שהם נשארים מאחורה. בסופו של דבר, צריך להבין שמשהו בלשכה פרלמנטרית, אם הם לא כולם חברים מאוד מאוד טובים, ובאמת אוהבים את החק, והחק באמת אוהב אותם, וזה לא, אין באמת הרמוניה אמיתית, זה לא עובד. כי זה
הם מי... גם חיים, אני לא יודעת מי ביקר פה לאחרונה בשקה פרלמנטרית, אבל בגלל שהם היו בנויות במקור לשני עוזרים ולחק, הם בפועל חדר אחד שבו בדרך כלל יושב חבר הכנסת, ועוד חדר שבו אמורים לשבת שני אנשים, עכשיו כבר יושבים בו שלוש, והם יושבים בכמה מטרים על כמה מטרים, בלי שום חציצה ביניהם, כל אחד שומע את כל השיחות הטלפון שהשני עושה, וזה סיר לחץ.
נכון.
אין דקה של פרטיות, אין דקה של...
וגם מחוץ לכנסת, אם יוצאים לנסיעה, נוסעים לכנס, נוסעים לאירוע, צפון, דרום, כל רחבי הארץ, יושבים ביחד באותו יום, בתוך אוטו, צפוף, ועושים ימים שלמים ביחד. אז בסופו של דבר, אם אין קרבה מאוד מאוד גדולה, זה לא יכול לעבוד, אבל גם במצב שבו יש קרבה מאוד גדולה, אז זה יכול לייצר באמת את הקנאה. למה דווקא היא עושה את זה ולא מתעסקת במשימות הקטנות? הדבר הזה יש לו יתרונות וחסרונות.
ברור, ויש את המתח הפנימי בתוך הלשכה, והרבה מאוד חיכוכים, ויש גם את המתח החיצוני מול לשכות אחרות. למשל, חבר כנסת שאצלו העוזרים לא מתבקשים להישאר בלילה, או אצלו העוזרים לא צריכים... לא יודעת, לנהוג או לבוא איתו לכנסים. הנה, אני מנחה שבתות תרבות. יש חקים שמגיעים עם העוזר בשבת. מביאים איתם עוזר, ולפעמים אפילו עוזר ודובר בשבת, ויש כאלה שלא. אומרים, מה פתאום, אני אביא עוזר, אני נהג, אקח את האוטו ויסתדר. זה הבדל מאוד גדול.
אבל משבת תרבות צריך להוציא הודעת דוברות, צריך להוציא סרטון.
ואני אומרת לך שחלק באים לי וחלק באים בלי.
אז מי שבא בלי, קיבל פחות תקשורת באותו יום.
נכון.
עכשיו, אני לא אומר שזה נורא, אבל
הוא שחק פחות את העוזרים שלו.
נכון. זה מחיר שצריך לשלם. בסופו של דבר, שבתות תרבות, מבחינת החק, הן נועדו לייצר תקשורת. הן נועדו כדי שיגידו, חבר הכנסת אמר כך וכך היום בשבת תרבות. אם זה לא נכנס לתקשורת, אז חבל על הזמן. ולכן, אם באת בלי דובר, אז פספסת הזדמנות, אז סתם יצאת מהבית בשבת.
אבל זה נכון, על כל דבר שזה חבר כנסת, מהרגע שהוא פקח עיניים בשבע הבוקר, ועד הרגע שהוא הראשון באמצע הלילה.
נכון מאוד.
אז יש, ועדיין יש לשכות פרלמנטריות שבהם העוזרים הולכים הביתה בשעה סבירה, וחיים חיים יחסית נורמליים, ויש לשכות שכמו שאמרנו, אין, אני רואה את הדוברים בשלוש וארבע, לפנות בוקר, ערים, עובדים.
גם צריך להגיד הרבה פעמים באמת בלשכות שזה עובד, והיועצים באמת נורא מסורים, הם גם רוצים להישאר, כי הם רוצים להיות חלק מהדרמה. ופה זה דווקא בעיניי התפקיד של החק להגיד להם תלכו הביתה. להחליט שהוא לא רוצה לשחוק את הצוות שלו, להחליט מתי נוח לו ומתי הוא כן צריך אותם. כי היועצים הרבה פעמים יחליטו, אם זה תלוי בהם, הם יישארו.
וזה הדבר שחשוב להבין על חברי הכנסת שלאורך הזמן, יש חברי כנסת שנוצר להם שם של כאלה שכדאי לעבוד איתם, ויש כאלה שאומרים שומר נפשו ירחק. וזה מאוד משמעותי לך, כי בסוף רואים שיש חברי כנסת שלא מצליחים לגבש צוות טוב, כי אף אדם נורמלי לא רוצה לעבוד איתם, כי כולם יודעים שהם נורא נורא קשוחים, וגם נורא עצבניים, וגם מדברים לא יפה, ויש כאלה שיודעים שנורא שווה לעבוד איתם, ויכולים להשיג גם אנשים שהם שתי רמות מעל מה שמקובל לתחומים האלה.
יש אגב הרבה מאוד תחרות גם בין חברי הכנסת עצמם, אם אנחנו מדברים על מי משאיר את היועצים שלו בלילה, בסופו של דבר חבר כנסת שנשאר לבד בלי יועצים, ואז יש חבר אחר שיושב לידו במליאה, מליאה מאוד צפופה, יושב לידו במליאה, פתאום מכניסים לו איזה פתק.
כוס קפה.
כן, הוא יוצא החוצה, מחכים לו עם קפה, הוא מגיע ללשכה, יש הזמין וולט, דאגו לו, אז אחר כך האחר מקנה, אז גם הוא רוצה להשאיר את היועצים שלו. אז הרבה פעמים זה גם נע בין הקרב בין החקים, נופל על היועצים.
אבל בסוף הלשכות הטובות הם אלה שבאמת החברי כנסת ערים ורגישים לדבר הזה, זאת אומרת, ליחסי האנוש, לאיך שהם מתייחסים וכדומה. אז אני חושבת שמה שהכי חשוב להבין לגבי לשכה פרלמנטרית היא קודם כל שלשכה טובה היא לשכה שבה חבר הכנסת מבין את כל הדינמיקה שמתרחשת אצלו בלשכה, הוא רגיש להיעלבויות ולפוליטיקה הפנימית ולשחיקה. אני לפחות מצרה על כך שבתפקיד הכל כך חשוב הזה, שציינת את המורכבות שלו, היא באמת תפקיד נורא נורא מורכב, בסוף בדרך כלל נמצאים אנשים מאוד צעירים, שעוד לא מבינים את גודל האחריות שמוטלת להם על הכתפיים, ככה עסוקים הרבה פעמים, אתה יודע, גם בצד היותר זוהר של התפקיד, ופחות מבינים שלמעשה יש להם כוח לא פחות גדול מלחבר הכנסת. הם המנוע, אם הם לא יקדמו את הדברים, אז הם לא יתקדמו.
נכון, אבל מהצד השני של זה, דיברנו על כמה העבודה הזו שוחקת, ולכן היא מתאימה באופי שלה לאנשים צעירים, לאנשים שרוצים לעשות את הקפיצה שלהם, לאנשים שהם עדיין לא במעמד מספיק גבוה, והם כן רוצים להקריב כמה שנים מהחיים שלהם כדי לקפוץ, וזה מתאים הרבה פעמים לאנשים צעירים, לאנשים פחות ניסיון.
אני עדיין חושבת שהייתי שמחה, בוא נאמר, לראות בתפקיד הזה אנשים שנות ה-40 וה-50, שעשו דבר אחד או שניים, שכמו שאתה אומר, יכולים לברור את הדברים הפופוליסטיים, ויודעים להבחין בניכר לטפל, ויודעים, צריך שם רמה מאוד מאוד גבוהה, ויש איזה פער באמת בין מה שהתפקיד דורש מבחינת שעות, ומה שהוא נותן מבחינת שכר, למה שהוא באמת דורש מבחינת היכולות שלו, והיכולת להשפיע.
אבל הרבה פעמים, יש פה גם עניין של חבר הכנסת, כי חברי כנסת שהם יותר רציניים ויותר מודעים לכל מילה שיוצאת תחת השם שלהם ולכל החלטה שיוצאת תחת השם שלהם, וכשהם מגיעים לוועדה, הפרלמנטר יכין להם רקע, אבל יש להם באמת עמדה אמיתית וחשובה להם בנושא הזה של הדיון, אז הם יודעים הרבה יותר טוב להכווין לאן זה צריך ללכת. וחברי כנסת שנכנסים לוועדה כי הנושא עכשיו פופולרי, אבל אין להם איזה עמדה מוצקת עליו, אז כן, שם הרבה פעמים זה נופל על יועץ שצריך לגבש את העמדה בעצמו.
אלעד וולף, תודה שהיית איתנו.
תודה שהזמנת.
כאמור, לשעבר יועץ פרלמנטרי, היום מנהל קמפיינים ציבוריים, ותודה רבה לכם, מזכירה לכם שאפשר לבוא לפגוש אותי במוצאי שבת בשבוע הספר, ולחפש את הספר עושים פוליטיקה דרך הרשתות החברתיות שלי, או באתר של עברית וידיעות ספרים. תודה גם לצוות של עושים פוליטיקה, להדס דרוקר, העורכת שלנו, למתן בר על התחקיר, לנתי צנעני, וכמובן לכל הרשת של עושים היסטוריה, לרן לוי העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, ותודה לכם המאזינים, ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.